שלום לכולם, סליחה על האיחור. אנחנו בשלבי סיכום של הציר הזה, ציר הזמנים מפסח ועד, ועד שבועות, מתוך יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. ל"ג בעומר ויום ירושלים, איך הכל נכנס ומרוכז לקראת חג השבועות. החג הזה אין לו שם, היחידי מבין החגים. אומר רבנו בחיי, אין לו שם מפני שהוא יונק את כוחו מחג הפסח. סופר רבנו בחיי את הימים שבין פסח לשבועות וקורא להם, הגדרה דומה נמצאת בדברים של הרמב"ן, ימי חול המועד. כלומר, יש שני קצוות לימים האלה, פסח ושבועות, ושבועות הוא בעצם סיכום 50 יום מפסח. למה זה כל כך משמעותי? ואיך הדבר בא לידי ביטוי בשמות השונים שנספחים לחג השבועות? חג הקציר, חג הביקורים, חג מתן תורה, אף על פי שהתורה לא נקטה את השם, אבל הדברים מתוך התורה התבררו בצירוף של השמות האלה. מעמד הר סיני הופיע בתורה בשני מקומות. מקום אחד בספר שמות, פרק י"ט. מקום שני הוא לפנינו בספר דברים, פרק ד'. הדגשה בספר שמות, פרק י"ט, באה לידי ביטוי ב... ציווי של התורה, לא לעלות להר, לא לגוע בקצהו, בביטוי של התורה על החרדה שהייתה במעמד, ואולי יותר מכל המילים, והתייצבו בתחתית ההר. שעל זה אומרת הגמרא, כפה עליהם הר כגיגית. אמר להם, כך מתארת הגמרא מסכת שבת בדף פ"ח, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם אתם לא מקבלים, שם תהה קבורתכם. לעומת זאת, התיאור בספר דברים הוא תיאור עם ביטויים אחרים. מה שנאמר בשמות לא מופיע בדברים, מה שנאמר בדברים לא מופיע בשמות. מספיק לראות פה בצד ימין באמצע, הפסקה הראשונה. תודה רבה על השתייה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עצם זה שאדם זוכה, שהוא יכול ללכת ממקום למקום, ובכל מקום, כולל מכון מאיר, נותנים לו לשתות. זה כבר זכות גדולה. מי הוא, מה הוא, מה פתאום? ועוד, ייתנו לו שתייה מתוקה בכלל, אז זה תמיד מתוק. אומרת התורה בתחילת פרק ד', ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. החיים, ירושת הארץ. אחר כך פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אחר כך התורה נכנסת פנימה בפסוק ט' ואומרת רק אישה מלכה ושמור נפשך מאוד. שמירת הנפש, כולל פסוק בהמשך, פסוק ט' ו' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל הסוגיה של הנפש, כל היחס בין אמונה לבין הנפש, בין תורה לבין הנפש. זה נראה ציר של הדגשות אחרות. כשהתורה אומרת, לפסוק ב', לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם, ואחר כך ממשיכה עם התראה יותר ברורה, הנכם הרעות אשר עשה השם ובעל פאור. שני הפסוקים האלה, התורה בעצם נוגעת בסוגיית החיים ומבררת שהחידוש הגדול של מעמד הר סיני הוא בעצם ברור החיים, אבל זה לא בהכרח שיעלה בקנה אחד עם הרצון, עם המחשבות, עם התפיסות של בני אדם. מה זה לא תוסיפו ולא תגרעו? אני רוצה צבע בסוכות של ארבעת המינים, ירוק לא מדבר אליי, אוקל שוננו לא מתחבר אליי, תחלת יותר מתאים לי. התורה אומרת לא. האופן שבו החיים מתבררים על פי רצונו של אלוקים, הוא מתחיל מלמעלה. הוא מתחיל מהמוחלט והוא מגיע אל היחסי. ושמירת הנפש תיעשה על פי המסלול של המוחלט אל היחסי. כי באיזה הקשר נאמרה המצווה הזאת שמשמעתם מאוד נפשותיכם, באותו פסוק תתוו שראינו קודם, זה שאנחנו לא ראינו תמונה במעמד הר סיני. שום דבר מוחשי. הוא אומר את התורה פן תשחיתון. תגיד היום לאדם המודרני, תבין משהו מופשט, בלי תמונה, בלי מצגת, בלי אינטרנט, בלי כל המערכות האלה. הוא יגיד לך, לא, זה לא מובן. התורה אומרת, תיזהר, אם אתה מקטין את הערך, את המושג, את התוכן הרוחני, המופשט, ואתה עושה אותו משהו חומרי מוחשי, זה מקלקל את הנפש. זה יוצר רדידות. זה יוצר עכשוויות. זה משליט על מציאות החיים, את הסובייקטיביות, את המבט האנושי. כן, בכבוד. לא נאמר לא בסדר. אפשר לבדוק בהילוך חוזר באינטרנט אם זה נאמר. אבל למה באמת לא נאמר לא בסדר? מה שכן נאמר זה השאלה מאיפה מתחילים ולאן מגיעים. אם אתה מתחיל מהמוחלט, ציירתי אותו גרפית מלמעלה למטה, אבל זה לא הדבר הקריטי. היותר משמעותי זה השאלה מאיפה מתחילה מדידת המושגים. מאיפה מתחילה מדידת החיים? על זה אמרתי, זה מתחיל במוחלט, הקובע לשם הדוגמה שהובאה ארבעה מינים בסוכות, צבע, על פי חזל, צבע ירוק בסוכות, או זה מתחיל מהאדם. מי המודד ומי הנמדד? אם אני מתחיל מהמוחלט, והתורה אומרת לשמור את הנפש שלך, אל תקטין אותה לשכבות המוחשיות, אז אם ברור לי שזה מתחיל מהמוחלט, כשאני אגיע לתוך הסובייקטיבי, אגע בו, אין בזה פסילה, אין בזה שלילה. כשאתה רוצה להסביר דבר מסוים, תוכל להסביר עם תמונה. אבל אל תמדוד את הערך הרוחני שאותו התמונה רצתה לבטא, רק בתמונה. ואת הציר הזה, את השאלה הזאת, אולי נברר בעוד סוגיה, שהיא בעצם מאוד בולטת ב... חג שבועות, ומאוד צנועה. וזאת מגילת רות. לכאורה, זה לא מעמד הר סיני, ספר שמות, ספר דברים, זה לא התיקון שאנחנו אומרים, כל מיני חלקים בתורה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, תורת הנגלה, תורת הנסתר. מגילת רות, סיפור חיים של משפחה, של דמויות, באות, הולכות, מה קרה איתם. אבל מנהגנו לקרוא את המגילה. אלה מאיתנו שנוהגים ללמוד כל הלילה, בסוף הלילה, תחילת הבוקר, אחרי כל ההשגות והשיעורים וריבוי תורה, שבאמת לא יודע אם היה פעם בעם ישראל כזה מבול של שיעורים בליל שבועות, על אותה שכונה, על אותו יישוב, מפה, משם, כל מיני גוונים וגווני גוונים. מה אתה בסוף קורא מגילת רות? ושם במגילה מתברר פרק אחרי פרק, הציר הזה שמתחיל במוחלט, ואז הוא מגיע ליחסי, והיחסי תמיד נמדד ולא מודד. אולי נראה כמה דוגמאות, זה מופיע פה בפסקה 2. הנקודה הראשונה במגילה, מה קרה לאלימלך ולשני בניו? הוא הולך מבית לחם יהודה, הוא עזב, הוא יורד, הוא, כמו שאומר המדרש, מדרש תנחומא פרשת בהר, הוא נוטש את הדור, הוא נוטש את הארץ. כתוב שהוא מת, פסוק ג', פסוק ד' כתוב על בניו, וישאו להם נשים אוהביות, ואז אומר הפסוק, וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. זה לא רק שהם מתו כמו שאבא שלהם מת, אלא פה הכתוב לא רק בהגדרה החיצונית של עונש, אלא יותר בשכר עבירה עבירה, פה הכתוב מברר את ההדרגה של ההידרדרות שלהם. הוא, אבי מלך, התרחק מהדור, מהעם, והתרחק מהארץ. והם הסלימו את ההתרחקות, את ההידרדרות, ונשאו נשים אוהביות. אז אומר המדרש, באותה סיבה שהוא מת, גם הם מתו. אגם הולך על הסיבה, לא על התוצאה. ומול התהליך הזה, נמצאים פסוקים ואף זין. בצד שמאל באמצע. אשר הכתוב אומר, ותקום היא וחלותיה. ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. זה פסוק ו'. ופסוק ז' אומר, ותצא מן המקום אשר הייתה שם, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. בעצם פסוק ז' קדם לפסוק ו'. היא קודם יצאה ממואב, הלכה בדרך, ואז היא שבה לבית לחם. מדוע כתוב פסוק ו' ותשוב משדה מואב, ורק אחר כך כתוב ותצא מן המקום? אומר אבן עזרא, היא שבה במחשבתה. היא הולכת לתקן את העיוות של אבימלך ובניה. במקום להתרחק, היא מתקרבת. במקום לנטוש, היא רוצה לחזור לבית לחם. הפעולה הזאת, פעולת השיבה, שהיא לא שאלה של זכויות, לא שאלה של חובות, היא קודם כל שאלה של קשר, קשר עמוק. הפעולה הזאת הולכת ומתבררת. גם רות נקראת שווה בסוף פרק א'. גם היא שייכת לאיזשהו ברור רוחני, נפשי, מוסרי, שנעשה פה בפסוקים האלה. כי נועמי מפצירה בקלתה לחזור למואב. אומרת רות בפסוק ט"ז, צד שמאל באמצע, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. חלק מהפרשים אומרים, אל תפגעי בי, אל תפצירי בי. חלק מהפרשים אומרים, ההמשך אומר, אל תפגעי בי, אם את תצליחי לא לאפשר לי להיכנס לארץ, זה פגיעה. אני מרגישה בזה פגיעה. למה? כי אל אשר תלכי, אלך. ובאשר תליני, אלין. עמך עמי, ואלוקייך אלוקי. איזה בירור עושות פה נעמי ורות, ומבחינתנו, ברור שהוא שייך לכולנו. זה חלק מהמגילה, זה חלק מהאפשרות לפגוש את החג הזה, את המעמד הזה, חג השבועות, מעמד הר סיני. אומר המדרש, מדרש רבה, באשר תלכי אליך, הכוונה למישור התרבותי. שהוא אולי מבחינת היום החיים של האדם המודרני, אולי אחת מהסוגיות הכי מורכבות של המפגש בין האמונה לבין הנפש, בין המוחלט לבין הסובייקטיבי. כי מה אומרת לנו, מי אומר המדרש? אומר, תראי, את רגילה במואב, הייתה לך תרבות שנקראת תרבות הפנאי. אומר המדרש, היית הולכת לתיאטראות, לדברים שבהם הגויים המואבים חשבו שככה מפתחים חלק מהתרבות של בני אדם. היא אומרת לה, פה בארץ, בבית לחם, אין דבר כזה. אין תיאטראות כמו של הגויים. מה נעמי הייתה אומרת היום? נקודה למחשבה. אבל זה מה שהיא אמרה לה אז. היא אמרה, איך תוכלי להתחבר למערכת כזאת, לחיים כאלה? תהיי משועממת. לא יהיה לך מה לעשות. אומרת לרות, באשר תלכי אליך. למקומות שאת תלכי, אני אלך איתך. אני לא צריכה את התרבות שהייתי רגילה לה במואב. זה ברור. שתגיד לאדם המודרני היום, אל תלך לתיאטרון, אל תלך לסרט, אל תראה טלוויזיה. הוא ירגיש שעושקים לו את כל החיים. מה יש לו לעשות? השאלה, מה המודד? מה קנה המידה? לא, אין כוונתי, תיקח את ההלכה והיא תעשה את הקישוט. תעשה תיאטרון כמו שעשו ביוון. ותביא איזה זקן וכיפה לאשר בדיוק את התמונה הזאת או את התמונה האחרת. לא, לא מדבר על קרב מאסף. מדבר עליך תחילה. ספרות? תגיד היום לאדם המודרני, ספרות תהיה רק על פי מגילת רות. רק מתוך קודש. מה יהיה על כל המילים האלה במחוזותינו, יצירה וחופש יצירה וחופש ביטוי וחופש אמנות? מה יהיה? הרי בלב ליבו שמושג החופש נמצא הסובייקטיבי. לעומת המוחלט. הסובייקטיבי רוצה, נחדד את זה, רוצה לגנוב, אז מוחלט אומר לו לא. הסובייקטיבי רוצה לדבר לשון הרע, מוחלט אומר לו לא. אומרת רות, פשוט תלכי אליך. זה סוג של קשר, זה סוג של אמון שרות מגלה אותו, שהוא אהבה שלא תלויה בדבר. ולכן אף על פי שיש רווחים, שהיא אולי תפסיד, ושאולי התרגלה אליהם, היא מוכנה לוותר עליהם. כן. זאת השאלה הגדולה של מגילת רות, ולדעתי לא רק של המגילה. מאיפה רות יודעת את כל זה? באיזה גן תורני, חרדי, לאומי, ימני למדה? באיזה בית ספר יסודי, שיטת זילברמן, ברקאי, מורשת, מורשה, בבת אחת, איפה היא למדה? איזה בוגרת אולפנה חיוקרטית בכדור הארץ? שלא לדבר על מדרשה ומכללה ותואר שלישי בתלמוד. כל זה לא עברה. כי היא באה רות מהמקום האמיתי. המקום האמיתי הוא לא מתחיל בהגדרות חיצוניות. הוא לא מתחיל בתארים. המקום האמיתי מתחיל בנפש, בנשמה. הגמרא תגיד במסכת שבת דף קנ"ו, הם לא היו במעמד הר סיני הגויים, המתגיירים, אבל נשמתם, מזלה היו, איזה שורש נשמתי פנימי היה שם. כל מה שאנחנו מקשים, מבררים בהלכות גרים, זה לא כדי לבדוק אם הבן אדם הוא דתי מספיק. זה כדי לבדוק האם הוא מחובר ללאום. השומרונים שכל כך התנכלו לבניין ירושלים, הם היו לפי הדעה המקלה גרי אמת. הם לא התגיירו בגלל פחד. גרועים מתוך כוונות אמיתיות. אומר הרב קוק, אבל הם לא נקראים גרי צדק. הם לא התגיירו ביסוד הלאומי. הם לא התחברו ליסוד הלאומי. כשאתה מוצא את נקודת הנשמה שלך שייכת, זה בגלל המוחלטות. זה לא מתחיל בבחירה, זה לא מתחיל בידיעה. אם יש תפקיד לאותיות, לכתובים שלומדים אותם, זה כדי לזהות נכון מה יש בתוך הנשמה. לכן התורה, כפי שראינו בהתחלה בפרק ד' בדברים, משתמשת בביטוי נפש, משתמשת במילה חיים. כל מה שהיא אומרת בשמות והתייצבות תחתית ההר, כפה למר כגיגית, זה לא כדי להגיד שהתורה היא מנותקת, חיצונית. וכדי לומר שכיוון שהצד המוחלט הוא מוליד את הצד החלקי, על כן פעמים שאני בכוח הרצון שלי וכוח ההבנה שלי לא מסוגל להקל מה המוחלט רוצה ממני. אז אומר המהר"ל בתפארת ישראל פרק ל"ב, אז התורה לא יכולה להינתן בעולם רק על פי הסכמתם של בני אדם. אבל כשישראל עומדים במעמד הסיני הם אומרים נעשה ונשמע. ומלכי השרת יגידו מי גילה רזה לבניי? איזה עם בעולם לומד במאות אלפי אנשים לילה שלם כהמשך ליום ההולדת שלו בפסח כבר אלפי שנים? אין דבר כזה בעולם, וזה רק הולך ומתרבה, לא הולך ומתקטן. זה כוח פנימי שהוא פורח, שהוא מתעצם, הוא לא מתחיל מהאדם בכלל. לכן זה כל כך משמעותי שחג שבועות אין לו עצמאות. הוא יונק את כוחו מחג הפסח. וזה המסלול שרות עוברת. מתי היא מגיעה לבית לחם? סוף פרק א', קציר שעורים. מה זה קציר שעורים? תזיין וניסן אומר רשי. קציר העומר. מתי היא נכנסת למשפחת בועז? אותו לילה של פרק ג', קציר חיטים. זה סוף פרק ב'. מה זה קציר חיטים? אומר המדרש, שבועות. מרחק הזמן שרות עוברת בתהליך הבירור של הקשר שלה עם עמך עמי, ורק אחר כך, אלוקייך אלוקיי, זה מרחק הזמן שעם ישראל עובר מפסח לשבועות. אומר הרמח"ל בפירוש שלו על מגילה, מגילת רות, שאתם מגיעים לפסוק הזה בסוף פרק ב', המחבר בין קציר חיטים וקציר שעורים, תתכוונו לחבר בין פסח לשבועות. זה המשפט שלו. מי חלק על זה? הצדוקים. אלה שלא האמינו בקדושת הכלל, אלה שלא האמינו בקשר בין פסח לשבועות, שקודם נוצרנו, קודם התגלתה נשמתנו בתוך המציאות, ורק אחר כך, בחלוף 50 יום, קיבלנו תורה. אלה הצדוקים, הם אמרו, מה שכתוב בתורה כאן למעלה בצד ימין, ספרתם לכם. בספר ויקרא, בפרק כ"ג, כל הספירה ירי אחרי הקצירה, קצת עמק קצירה, ועבדתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהן, וספרתם לכם ממחורת השבת. יום אביכם את עומר תנופה שבע שבועות תמות תהיינה, עד מאוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. מה זה ספרתם לכם ממחורת השבת? המסורת של חז"ל, של הפרושים, ההולכת בנאמנות אחרי תורה למשה מסיני, אמרה ממחורת השבת, הכוונה ממחורת פסח. תמיד קציר העומר יהיה בט"ז ניסן. הצדוקים, הכופרים בתורה שבעל פה, כופרים בהישארות הנפש, הם אמרו, מחרת השבת, הכוונה שבת, יום ראשון. לפי הצדוקים, לכאורה שמירת שבת יותר חשובה. לפי דבריהם אף פעם לא יחללו את השבת על קציר העומר. ואילו לפי הפרושים, ההולכים על פי דרכי חז"ל, מהמסורת של תורה למשה מסיני, לפיהם כן יחללו שבת. תיאורטית יכול להיות את זין ניסן בשבת. אומר המשך חוכמה, למה נקרא פסח שבת? כי אנחנו נגאלנו ממצרים, כמו שמעת, מתנה אלוקית, מוחלטת, לא תלויה בבני אדם, לא תלויה בזכויות שלהם, לא תלויה במעשים שלהם. קודם כל, עמך מי? אחר כך התפתחנו, התעלינו, הגענו לסופם של 50 יום, הגענו למעמד הר סיני. אם הצדוקים כופרים בעמך מי, אם הם כופרים בכך שפסח זאת נקודת המרכז שממנה יש כוח לחג השבועות, אז הם אומרים, אי אפשר לחלל שבת על קציר העומר. קציר העומר, אומר הרב קוק, זה הקציר של המצווה של החקלאות בארץ ישראל, של החקלאות של עם ישראל בארץ ישראל. יכול להיות שבתקופה שבה החיים נקבעים לפי בורסה, בנקים, אולי החקלאות היא לא בזוהרה גדול. וגם גוש קטיף, שבו חיו אנשים מחקלאות ופיתחו חבל ארץ שומם והפכו אותו לגן עדן, גם הוא איננו איתנו היום. זה לא פשוט לזהות את המושג הזה של ערך המצווה, ערך הקדושה, בהופעת חיי הכלל, באומה, בארצה. שזה בעצם המחמי. וכמו שאומר המשך חוכמה, למה שבת נדחית מפני פיקוח נפש? אומר המשך חוכמה, אל תחשוב שבגלל שיש שבת יש קדושת הנשמה הישראלית, אלא בגלל שיש קדושת הנשמה הישראלית יש שבת. ולכן כשהן מתנגשות, שבת נדחית מפני פיקוח נפש. לפי חשבון הצדוקים, אם ממחרת השבת הכוונה שבת רגילה, אז ממתי מתחילים לספור את החמישים הימים? כל פעם מתאריך אחר. כי שבת יכולה להיות בט"ז, יכולה להיות בי"ז, יכולה להיות בי"ח, ניסן. ואם כל פעם מתחילים מתאריך אחר, מה זה אומר? שגם שבועות, שהוא 50 יום אחר כך, המרחק בינו לבין פסח לא יהיה קבוע. הפרושים אמרו, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, זה יחידת זמן 50 יום, תמיד קבועה. זה יחידת הזמן של רות. שעניינה באמת מה שמתברר בתוך הנשמה, וזה יוצא לפועל בבחירה של האדם, בעשייה של האדם, בדבקות של האדם. אבל זה מתחיל מהנשמה, זה מתחיל מהחיבור אל הכלל. מי כפר בזה? פלוני אלמוני. הוא היה גואל. בועז אמר לו, כמו שכתוב בפרק ד' בתחילתו, אתה רוצה לגול? תיגל. גל את השדה. שדה אשר נונו מי? אומר הגואל, אני רוצה. מי לא רוצה לקנות שדה? אומר לו בועז, ביום שאתה קונה את השדה, אתה גם קונה את רות. אומר לו, לא. למה אתה לא יכול? בין השחית את נחלתי. למה אתה שחית את נחלתך? כי הרי רות באה ממואב, והמואבי כתוב עליו, לא יבוא בקהל השם. הוא לא רוצה להסתבך. הוא רוצה שהבית שלו יישאר כדת וכדין. היא לא יכולה להתגייר רות. אז ממילא מה שיצא ממנה יהיה פסול לבוא בקהל. תגיד, אתה לא יודע את המסורת של שמואל ובית דינו? שמואל הנביא כתב את מגילת רות. שמואל ודינו מסורת להם, הלכה למשל סיני, מואבי ולא מואבית. מואביות לא פסולות. מואבים כן, מואביות לא פסולות. השאלה היא לא רק האמירה. קודם כל להבין. הרי דואג האדומי, אומר את הגמרא ביבמות, הוא פיקפק בזה, הוא אמר, מה פתאום? אמרו לו, תשמע, מואביות לא צריכות להיות בשדה הקרב. הן לא צריכות לקבל את הנשים הישראליות בלחם ובמים. המואבים, הגברים, כן. הכנסת אורחים מינימלית. גם כשנמצאים בשדה קרב בינלאומי כזה, בין ישראל לבין מואב. אז המואבים פסולים, המואביות לא פסולות. מה שואל דואג? יש לו קושייה. הוא היה למדן. היה בונה מגדלים באוויר. בדברי תורה אף אחד לא יכול לפרוך אותו. הכל חיצוני. הוא שואל, בואו נעשה מחיצה. ילכו הגברים המואבים לקראת הגברים הישראלים. ילכו הנשים המואביות לקראת הנשים הישראליות. נפתור את הבעיות. אתה תכתוב הזמנה לחתונה, תכתוב, נא לבוא בלבוש צנוע, תעשה כניסה נפרדת משני רחובות, כדי לשמור על צניעות החיצונית, בחתונה יהיו שש מנות. זה לא צנוע? המושגים מושגים שמתחילים בצד הפנימי, הטבעי, הנפשי, הנשמתי, ומתוך כך יוצאים אל הביטוי החיצוני. הוא לא הבין דואג. הוא לא הבין דואג את הבילים שמופיעות בתהילים בפרק ממה כל כבודה בת מלך פנימה. הוא לא הבין את מה שהבינו בארץ ישראל, ויאמר אליו, איפה שרה? הנה באוהל. לא באוהל במובן המסגרתי החיצוני. גם זה יכול להיות שבן אדם יהיה באוהל ויהיה לא צנוע. אלא אם הטבע הנפשי של נשים זה לא להיות בשדה הקרב הבינלאומי, אז ישראליות לא מופיעות שם, אז את מי יקבלו? בלחם ובמים? ואולי גם המואביות לא מסתובבות שם. את זה דואג שתורתו היא חיצונית, לא יכול להבין. לא יכול להבין מה זה צלול פנימית. אז מה הוא אומר? נעשה מחיצה. ומחיצה נעשה הפרדה חיצונית, כיוון שיהיה הפרדה חיצונית, אז יהיה צניעות חיצונית. הדואג, האלמוני הזה, הוא לא מוכן לקבל את רות. אבל בועז אומר, אנוכי אגאל. בועז אדם עם עוז, אדם עם תהליך פנימי, הוא בא לקוצרים, דבר ראשון הוא אומר להם, השם עמכם, הוא אומר להם שלום. והמשנה ברוכות אומרת, זה תקנה נגד הצדוקים. קבוצה אליטיסטית, היא לא אומרת שלום. היא לא קשורה לקוצרים, היא לא קשורה לאנשים המושפלים, הנמוכים. זה הצדוקים, הפרושים הם המאמיים, קשורים לאומה, קשורים לכל השכבות. ככה נכנסים לתורה, ככה נכנסים למעמד הר סיני. כיוון שהרב ערן צריך להתחיל, אז אנחנו נגמור. ונתפלל בעזרת השם, התקופה הזאת של ההכנה לחג השבועות, שהתחלנו אותה בפסח, עברנו דרך הבנייה של מרכיבים לאומיים, דרך הבנייה של מלכות, של מדינה, של העיר ירושלים שהיא בליבה של המדינה, שמתוך כל מושגי הכלל האלה, שהפרט מוצא בהם מקום, שהפרט מוצא בהם את בירור הנפש שלו. מתוך כך נכנסים לתורה שהיא טבעית, יש בה צמיחה, יש בה ביקורים, יש בה קציר. תורה שבעצם ניתנת לעולם באמת רק אחרי 50 יום, אחרי פסח. משה הרב צודה כותב כאן, פסקה 9 שבה נסיים, התורה נקראת דברי אלוקים חיים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים, או תורה וחיים. תורת השם תמימה משיבת נפש, פסוק בתהילים, חז"ל מפרשים אותו, כשהיא תמימה, אז היא משיבת נפש. הקשר בין התורה לבין הארץ, לבין החיים של הארץ, לבין האומה. המחזיר שכינתו לציון, אומר רב ציודה, חוזרת יותר ויותר הבריאות הממשית של הגוף והנפש עד לבריאות השלמה המוחלטת. זה מחייב אותנו, אומר רב ציודה, בשקידת התורה הגדולה, לגלות את התורה בארץ ישראל. ודווקא מתוך קדושת הכלל אשר בחרבנו מכל העמים, לאומיות אמיתית, לאומיות של קדושה, שליחות, מדבר הרב ציודה על שליחות היסטורית אלוקית בדורותינו. כשהוא מברר, זה בעצם מה שעושה מגילת רות, שקדושה זה לא רוחניות מופשטת, אלא זה מונח בתוך המציאות הטבעית, בתוך המידות, בתוך טהרת הנפש. כשניגשים ככה לתורה, היא נהיה צם חיים. אם אני ניגש לתורה במובן החיצוני, הפרטי, הסובייקטיבי, היא נשארת כזאת. ואם לבני אדם יש מספיק ענווה כדי להבין שתורה היא שפע אלוקים מלמעלה, והוא חל איך שאלוקים מחל אותו. רק דרך האומה, רק מתוך פסח מגיעים לשבועות, רק בתוך המציאות הנפשית על מידותיה והמוסר שבה להגיע לפסגות הרוחניות. אז כל הפרופורציות הן משתנות, המדידה משתנית. אז אדם מבין מה שבועז אומר לרות, אם את צמאה וצמית והלכת אל הכלים. כלים, אומר המדרש, אלה הצדיקים. כלי מלחמה הם נקראים. שאדם צמא ורוצה באמת לפגוש את המוחלט שבתוך החיים, את הסרגל שבתוך החיים. לא מחפש רק את מאוויה וציפוקיו, הוא מבין שצריך לחיות עם התודעה הזאת של כלים, שיש מה שממלא ויש מה שמתמלא. יש מה שקובע את האמת ויש מה שהוא משרת של האמת, ולא מערבב את המושגים. שמח, בשורות טובות, כל טוב. עכשיו יהיה השיעור הרציני, בעזרת השם של הרב ערן, אז זה